עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
יש כאלה שפשוט לקחו אותם לאירוויזיון, לא הכינו אותם, ואני זוכרת שפשוט נפגשתי עם אחד מהם, שפשוט אתה לא שומע אותו היום, והיו לו קרחות בראש, בשיער, וזה הכל מגיע מסטרס. אני לא יודעת באיזה מצב נפשי הוא היה.
שלום, וברוכים הבאים וברוכות הבאות למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. אמא שלי טענה במשך שנים שהאורחת שלי היא ברברה סטרייסנט הישראלית. אולי קצת בגלל הבלון של שתיהן, אולי קצת בגלל הקול הנקי והמדויק, אבל בעיקר בגלל המעמד האיקוני ששתיהן קיבלו מגיל צעיר מאוד. אבל מבלי לפגוע בברברה סטרייסנט, ויש כבוד, אני לא בטוח שהרזומה שלה עשיר ומגוון כמו של האורחת שלי היום. העשייה, ההישגים והחלומות שלה הם כל כך רבים שרק הפתיח של הפרק הזה יכול להיות פרק שלם. במהלך הקריירה הענפה שלה שנפרסת על כמעט 6 עשורים היא הקליטה יותר מ-600 שירים ויותר מ-30 אלבומים ובין שיריה שהפכו לחלק מהפסקול הישראלי ונדמה שאין שבת ברדיו בלי השירים שלה, נמצאים השירים כבר אחרי חצות, ללכת שבי אחריך, שיר של יום חולין, נחמה, אהבה ישיר לשניים, בללייקה ושוב איתכם בשנה הבאה עוד לא אמרתי מילה על כל שירי הילדים וכל הפתיחים של תוכניות הטלוויזיה המיתולוגיות כמו פרפר נחמד, הלב, הבית של פיסטוק, טאו טאו והכוסם מארץ עוץ. היא הייתה הישראלית הראשונה שייצגה את ישראל בתחרות האירוויזיון עם השיר אי שם וזכתה במקום הרביעי, ולאחר ההצלחה נשלחה שוב פעם, והיא גם זכתה 7 פעמים בתואר זמרת השנה, הישג ששמור רק לה עד היום. וזה כמובן רק קצה קצהו של העשייה הסופר מגוונת של האורחת שלי שהיא הרבה יותר מזמרת, בעיניי היא אייקון מוזיקלי וסמל תרבותי ישראלי, לא פחות מחומוס או סברס. לאורך השנים היא דיברה לא מעט על הישגיה, ההשתתפות באירוויזיון, בלה עמיחי, וגם על גירושיה. אבל אותי מעניין דווקא לשמוע מה מסתתר לה ברשימת החלומות. שלום רב לאילנית.
שלום, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך את?
אני פשוט נפלא.
נפלא.
כן.
אני...
זאת אומרת, יש לי עצבות בגלל המצב.
כן.
אבל אני קמה עם אופטימיות ומקווה ביום-יום, כל פעם, שאנחנו נגיע להסדרים ושנחזור. אני מאוד מתגעגעת לשנים של... שלפני השישי לאוקטובר.
כן, אז נדבר על זה, כן. על התקופה המורכבת הזאת, אבל פתחתי ככה ואמרתי על הבלונד שהוא הסמל המסחרי, ואת יושבת מולי עם שיער לבן, זהו, הפסקת לצבוע?
לא, הייתי שתנת.
כן.
אחר כך התחלתי עם פסים. וכשהתחיל הקורונה, החלטתי די, אמרתי, אני... חופש ממספרה, אני הולכת רק להסתפר פה ושם, mm-hmm. קצת הפוני, קצת האורך, וזהו. ואני מאוד מאושרת עם הצבע הזה.
חופש?
חופש. ואני חושבת שזה, על הבמה זה נראה בלונד.
נכון.
אז מה אני צריכה להתאמץ? ופה למטה עוד יש לי, אתה יודע, את כל הגוונים היפים.
כן. אז תראי, אני אתחיל עם השאלה הזו שאני שואל כל מי שמגיע לכאן. ידעת שכל זה יקרה לך? כל ה... קורות חיים האלה שרק חלק מהם אני ציינתי כאן, שכל הרזומה, ידעת שתיזמרת בסדר גודל כזה?
לא.
לא?
אני למדתי בתלמי ילין אמנם, ושלחו אותי ללמוד פיתוח קול, ניגנתי קצת על פסנתר, אבל כל הזמן חשבתי, אולי אני צריכה ללכת ללמוד דבר אחר, ובראש שלי היה, אולי אני אהיה איזה מורה, או אני אעבוד באיזושהי עבודה סוציאלית או משהו כזה. ואז הופיע שלמה ושינה לי את כל המסלול. אבל גם כשהתחלתי איתו, אני אמרתי לו, תראה, אני לא יודעת, יש כל כך הרבה צמדים, אז כבר היו חדוה ודוד והדודאים והאופרים. אמרתי, אני לא יודעת אם יש לנו סיכוי להצליח.
את מדברת על שלמה צח כמובן, המפיק האגדי,
כן.
אבל איך הוא איתר אותך?
דרך אחד המורים שלי למוזיקה, mm-hmm. עבד עם השלישייה שלו, אם אתה, אני לא יודעת, אם שמעת עליהם, אתה צעיר, לא היית אז.
לא כזה צעיר כבר.
שלישייה שקראו לה גידי צח וגילה. Mm-hmm. וגילה עזבה את את השלישייה, כי היא רצתה להיות שחקנית בהבימה, והיא גם התחתנה עם האחראי שם על התפאורה, שבנה תפאורות, קראו לו שריר, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, ותראה כמה שהעולם קטן, הוא היום שכן שלי בבית ממול, באותה קומה עם הבן שלו, ובמקרה גיליתי, וזה יום אחד ראיתי אותו ברחוב, אמרתי לו, אתה יודע שאני החלפתי את גילה, הוא אומר, אני יודע.
אז בעצם שם זה התחיל, ואגב, איך ההורים שלך הגיבו? כי אנחנו מדברים על, על שנות, איזה שנים זה היה?
זה היה בשנת 64 או משהו כזה.
אוקיי, אני יחסית שנים שמרניות.
הייתי עוד בבית ספר.
היית קטנה, שנים שמרניות בישראל, ופתאום אומרים, בואו ניקח את הבת שלכם ונהפוך אותה לזמרת. פרגנו לזה? חששו מזה?
האמת שהם קיבלו את זה באהבה. הם שמרו עליי אמנם, ובמיוחד אחי הגדול. ובסך הכל הופענו קצת בארץ, גידי צח וגילה, אני הופעתי בשם גילה, ובסוף גם גידי, שהוא גדעון בריקמן, שלאחר מכן היה לו חברת פרסום גדולה, ונשארנו שנינו, ואז חשבנו מה נעשה, והתחלנו לעשות חזרות בינינו וזה, והמשכנו, ובא לנו הזדמנות, ללכת לאודישן ללהקת קרמון, זו הייתה להקה ייצוגית של ישראל.
להקת מחול.
כן, להקת מחול, שלקחו גם אומנים שהופיעו בין הריקודים, והיה כמובן זיקו גרציאני האהוב שלי.
המנצח המיתולוגי.
המנצח המיתולוגי של תזמורת צהל, והם בחנו אותי, והוא אמר לו, קח אותה, כי היא תהיה זמרת גדולה. אני לא שמעתי את זה כמובן. וזהו, והיינו הצמת הפותח. במקרה אתה יכול, בימים האלה רץ, שלמה צח שמה בפייסבוק, קטע שאנחנו מופיעים באולימפיה בפריז, בשחור לבן, אז אפשר לראות את ההתחלה שלנו.
אוקיי, אז את יודעת, אז הוא אמר, היא תהיה זמרת גדולה, והוא צדק בהערכה שלו, ואת יודעת, אני גם יודע שבתקופה ההיא, מכיוון שהיה ערוץ אחד, ובאמת מי ש...
עוד לא היה.
עוד לא היה אפילו, אבל אני אומר לימים, את יודעת, הרדיו, הכל היה נורא מצומצם, ומי באמת שזכה להצלחה, זכה להצלחה חסרת תקדים.
נכון.
כלומר, כל המדינה הכירה אותו.
אנחנו חזרנו מאותו מסע, בשנת... 66, וכבר היה לנו שני שירים שזיקו איבד לנו, והוצאנו אותם לרדיו, ואף אחד לא ידע מי זה אילן ואילנית, ובעצם את השם נתן לנו יונתן קרמון, כי הוא אמר, אתם לא יכולים להופיע בחול עם השם חנה ושלומו, זה פשוט גלותי מדי,
כן.
וזהו, וכך נולד הצמד.
אז תוך כמה זמן בעצם מרגע תחילת העבודה, את מתפרסמת ברמה באמת חסרת תקנה.
אני שרתי עם שלמה איזו תקופה, וכיוון שהחלום שלו זה היה לפתוח משרד, תמיד. הוא אומר, אני תמיד מלווה אותך בכל שני, אבל את, המרכז הוא עלייך.
כן.
ובאמת, אני חושבת אחרי 3-4 שנים הוא החליט לפתוח משרד, והביא לי את יגאל חרט, כדי שלא יהיה לי... אתה יודע, מוזר פתאום להיות לבד על הבמה,
כן.
ויגאל חרז דליווה אותי בגיטרה, והוא אמר לי, תראי, הוא ינגן הרבה יותר טוב ממני, אז כדאי לך. ובאמת, הופעתי כמה שנים עם יגאל חרז, ואז התחילו הקלטות, והזמנה לפסטיבל הזמר כבר ב-69, הופעתי עם שיר בארבע בתים, וזה הפעם ראשונה שהופעתי לבד, ומאז זה רץ.
ואיך מכילים את כל הדבר הגדול הזה בגיל כל כך צעיר? איך שומרים על שפיות? אנחנו מכירים לא מהיום כירות ככה ידידותית, ואת נראית לי אדם מאוד 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 בריא נפשית.
נכון.
איך מכילים את הדבר הזה?
איך מכילים? אני חושבת שזה מתחיל עם חינוך בבית. לא להרים את הראש יותר מדי, ותמיד נשארתי את אותה חנלה, של ההורים, והם היו מאוד גאים בי, וכששלמה רצה להתחתן איתי אחרי שנה, הם מאוד שמחו, כי בשבילם בגיל 19 להתחתן זה היה דבר טבעי. אחי מאוד התנגד, כי הוא היה כבר יותר, הוא יותר מבוגר ממני, והוא אמר, לא מתחתנים בגיל הזה, אבל כדי שאני אוכל להתחיל בחיים האלה של השואו ביזנס, אז התחתנו, הוא היה חבר שלי גם שנה.
כן.
אז התחתנו, והיינו נשואים 4 שנים, ואני זוכרת היטב, כשיצאנו מהרבנות בבוקר, ושייקה פוייקוב היה עד שלנו, וזה, ובערב הלכנו להופעה.
וואו.
ועד היום נמשכת ידידות אמיצה, ואני רק יכולה להוריד את הכובע בפני שלמה על מה שהוא בנה לי. בעצם בלעדיו לא הייתי מגיעה למה שהגעתי.
שזה מעניין, כי את יודעת, אני קורא לפודקאסט הזה, מעבדה להגשמת חלומות, כי באמת המטרה שלי, מעבר ללהכיר לעומק יותר את מי שאני מזמין לכאן, זה שמי שמקשיב לנו וצופה בנו, יוכל להקיש על חייו שלו. כלומר, אוקיי, יש לי חלום לאו דווקא בעולם הבידור, איך אני מגשים? אז בעצם, מה שאני לומד ממה שאת אומרת, אחד, בית מפרגן ותומך, הורים שפרגנו אח שדואג לך, וגם מנהל דומיננטי, כן. מאוד, שמוביל אותך יד ביד, ומעניין אותי גם לדעת כמה את היית, או עדיין אקטיבית בתוך הקריירה שלך. האם את באה, היית מתקשרת, תקשיב, יש לי רעיון, בוא נעשה את זה, או שממש...
אז ככה, בתחילה לא הייתי. אני הייתי כולי תלויה בשלמה, וקיבלתי באהבה כל דבר שהוא תכנן עבורי, והוא הביא לי באמת, תראה את השירים, היה לו אוזן להביא לי שירים נפלאים שהפכו ללהיטים, ושירים גם מאוד איכותיים, ויש שירים שעד היום אני שרה אותם. אבל בשלב מסוים, ברגע שיותר רכשתי ניסיון, יותר נכנסתי לעולם הזה, התחלתי להביע את דעתי. והוא קיבל את זה, קיבל את זה, פשוט למדתי איך, על בשרי למדתי איך לדבר על הבמה, כי כשאנחנו הופענו ביחד, הוא דיבר ואני שרתי רק.
כן.
אני רק רציתי לשיר. ולאט לאט למדתי להגיש את השירים, למדתי לראות מה אני בעצם רוצה, אבל אם אתה מדבר על חלומות, אי שם בגיל הצעיר שלי רציתי להיות רקדנית, אבא שלי היה אדם מאוד יותר מפרגן מאמא שלי, וכשאנחנו הגענו, אני הגעתי לברזיל בגיל 5, ורשמו אותי לשיעורי בלט, אבא שלי ישר קנה לי נעליים שעומדים על השפיצים, על הפוינט, עוד לפני ש... בסך הכל היה לי 2 שיעורים, הוא כבר קנה לי. ואני לצערי הפסקתי את השיעורים, כי מישהו העליב אותי, בגלל היהדות שלי, ואמרו משהו, יהודיה קטנה או משהו כזה, ואני לא רציתי ללכת יותר. וגם עברתי, אמנם למדתי בהתחלה בית ספר יהודי, אבל אמא שלי אמרה, יש בית ספר מול הבית, למה להסיע אותה כל פעם? ולמדתי בבית ספר...
כלומר, פספסת קריירה של בלרינה...
אבל הקשמתי את זה.
מה?
רוקדים עם כוכבים.
נכון, היית ברוקדים עם כוכבים.
מה זה, אני כשפנו אליי... אמרתי, אני לוקחת את זה.
כן.
לא אכפת. למרות שאתה יודע, כשהייתי בלהקת קרמון... יונתן קרמון רצה מאוד שאני גם אשיר וגם ירקוד.
כן.
אבל אני כבר לא הייתי כל כך פריירת. אמרתי, אני בא רק בתור זמרת. שלמה רקד.
כן.
ואני חיכיתי רק לקטע השירתי שלי.
תראי, את היית הישראלית הראשונה שגם הייתה באירוויזיון, ודיברת על זה לא מעט, כולל אגב בסדרה דוקומנטרית שאני הגשתי, שנקראת אירופה ל3 דקות, כן, ואפשר לצפות בזה ביוטיוב, ובאמת לשמוע את כל הסיפורים מאחורי הקלעים. אגב, את עדיין עוקבת אחרי התחרות? ששינתה את פניה.
כן, שינתה את פניה התחרות, אבל אני עוקבת בעיקר אחרי המורה שלי. אני קורא למורה, אנחנו עד היום בקשר, חיים פרשטיין, ויש לו תמיד בנות זוג טובות, האחרונה הייתה, אני לא יודעת בדיוק איך קוראים לה, אבל היא בארץ נהדרת, עושה את סמוטריץ'.
כן, גאיה.
גאיה.
כן.
היא הייתה נפלאה, ולפני זה הייתה עדי אשכנזי.
כן.
שהייתה נהדרת. אז אני תמיד נותנת, מפרגנת לו, מתכתבת כן. איתו, אומרת לו איך היה, יש לו דמיון פשוט מעולה.
כן.
עכשיו אני באתי, וכמובן זה ריאליטי, שאומרים לך, אומרים לו, תגרום לה שיהיה לה קשה, תגרום לה שאולי תפקה, אבל הם לא ידעו על מי הם נפלו. הוא היה אומר לי, תעשי סלטה לאחור, אני אומרת, בסדר. כל דבר שהוא אמר לי, עשיתי. והם השתגעו שאני כל כך רצינית בעבודה,
כן.
שלא הלך להם. והצרה
לא, היא... לא ייצרת להם את הדרמה שרוצים בריאליטי,
לא
של התנגדות.
דרמה, ואני פשוט פרשתי בסופו של דבר, למרות שהשופטים ממש ניבו לי שאני כן. אלך עד הסוף. אני פשוט נפלתי על הישבן, ונפגעתי בעצב.
כן.
שגרם לי לנפיחות ברגל וכאבים, ועד היום אני קצת סובלת מהמקום הזה, וטוב, לקחו אותי לטיפולים, ולקח אותי הרופא שעשה לי את הטיפולים, הוא אמר לי, תשמעי, את אולי נהדרת והכל בריקודים, אבל אם חשוב לך הבריאות שלך, תפרשי. והוא אמר לי את זה בצד, כי הם לא רצו.
כן.
אני פרשתי, תוך כדי באתי לרקוד, וניגשתי למנחים, ואמרתי שאני פורשת, כי יש לי כאבים, ואני לא יכולה לרקוד.
אתה יודעת, אפרופו האירוויזיון, ואפרופו התחרות רוקדים כוכבים, וכל החשיפה הגדולה הזאת, שוב, היום הרבה מהחבר'ה האלה שזוכים בכוכב הבא, ברוקדים כוכבים, הם לרגע נורא מתפרסמים, ואז יש משבר נורא גדול, כי זה רק פרסום, אבל אז צריך את ההמשך קריירה. איך, אני אומר שוב, כשאת צופה בכל החבר'ה הצעירים האלה שמתפרסמים בין לילה.
כואב לי.
כואב לך?
כן. אני לא מדברת על רוקדים כוכבים, זה דווקא ריאליטי מאוד יפה. וכמה שעושים, נגיד, אני זוכרת את אורנה דאץ, בוכה וזה, זה פחות או יותר דבר יפה, ולא פחות או יותר, זה בכלל, זה דבר יפה, כן. ואתה רואה שאנשים שאין להם קשר לריקוד, פתאום, מתגלים, וזה פשוט דבר נפלא.
כן.
אני לא אוהבת את שער הריאליטי.
למה?
לא אוהבת. אני אומרת תמיד בכנות, את הכוכב הבא, אני לא אוהבת. או מה שהיה קודם,
כוכב נולד.
כוכב נולד.
ודה וויס, היו הרבה פורמטים.
כי יש אנשים שבאים עם המון תקווה, ולא מוכנים לזה, ונופלים בסופו של דבר. ואנחנו ארץ קטנה, נכון, שמחפשים תמיד את הכוכב הבא שיהיה פה בארץ, והתפרסם, ובאמת הרבה יצאו משם, ונהיו מפורסמים מאוד, כמו שירי מימון, מי עוד אני לא זוכר?
מרינה.
מרינה מקסימיליאן,
הרל
שהיא
סקאט.
פשוט נהדרת.
כן.
הרל סקאט. אבל יש כאלה שפשוט לקחו אותם לאירוויזיון, לא הכינו אותם, ואני זוכרת שפשוט... נפגשתי עם אחד מהם, שפשוט אתה לא שומע אותו היום, והיו לו קרחות בראש, בשיער, וזה הכל מגיע מסטרס. אני לא יודעת באיזה מצב נפשי הוא היה. ואני חושבת שאם כבר עושים דבר כזה, הם צריכים שיהיה ליווי של פסיכולוג, לכל אלה שמקווים מאוד ופורשים, או שמגיעים למקום שני, שלישי ו... בכל זאת יש להם איזושהי קריירה קטנה,
כן.
ונעלמים.
אני מאוד מסכים איתך, את יודעת, אני חושב שני דברים, אני ככה מסמן מתוך מה שאת אומרת, שאפשר גם ללמוד. אחד, זה להבין שרגע הפרסום הוא חולף, כלומר, חייבים לבנות דרך. אי אפשר להסתפק באוקיי, זכיתי מקום ראשון. אפילו נטע ברזילי, שבאמת הגיע להישג יוצא דופן, גם זכייה בכוכב הבא, וגם באירוויזיון, אבל היא רק, מה שנקרא, היא רק התחילה. זאת אומרת, אתה צריך לייצר עוד שיר ועוד שיר.
אבל זה גם תלוי באופי של הבן אדם. נטע, יש לה אופי חזק, מה שנקרא. ועובדה, היא מופיעה בחול, מופיעה פה בארץ, והיא עושה דבר... אני שמעתי אותה באיזה קטע בפייסבוק, שהיא שרה עם גיטרה, עם מיתר אחד, שרה איזשהו שיר, ואני פשוט נגנבתי מהדבר הזה, פשוט יפהפה.
כן.
אז אני יודעת שיש לה איכויות. מרינה, איכויות פנטסטיות, למרות שהיה איזו תקופה שכל כך, היא כל כך הבידו אותה, ככה אני, ולמרות שאני עכשיו...
באותו משרד.
באותו משרד, כן. אני לא יודעת אם היא היום במשרד הזה, ושאיבדה את הכל, ופתאום היא קיבלה קול אחר. אני מאוד מאוד משמרת את הקול שלי.
ואת יודעת, נגעת בעוד נקודה מעניינת, כי אמרת, לא מלווים אותם, ומעניין אותי אם את לאורך הקריירה מתוחזקת לא רק פיזית ווקלית, אלא גם נפשית, טיפול פסיכולוגי, כדי להכיל את הדבר הזה?
לא את הדברים האלה, אבל אני מודה שהייתי אצל פסיכולוגית עם תקופה של משבר, אבל לא, אף פעם לא במשבר
של הקריירה.
ודברים אישיים שלי, mm-hmm. שהייתי צריכה חיזוקים, ועשיתי את זה לתקופה, ואני היום בסדר גמור.
Mm-hmm. ותגידי לי, אפרופו להכיל הצלחות, וגם כישלונות, היו לך בחוויה דברים שפחות הצליחו? כישלונות או אכזבות?
אני הייתי באירוויזיון השני למשל, והגעתי למקום 11, למרות שכולם קיוו שאהבה ישיר לשניים יצליח, אבל איפה יצליח? פה בארץ. רק שבוע שבר, אני הייתי מוזמנת לחתונה, ועליתי ללוות זוג מקסים, וליוויתי אותם לחופה, עם השיר אהבה ישיר לשניים. והרבה פעמים מזמינים אותי, כדי שאני אשיר את השיר הזה.
אז למשל, איך התמודדת עם העובדה שהגעת רק למקום ה-11? זה משבר?
אני פשוט חזרתי, למרות שפה קיבלו אותי מאוד יפה בארץ, אבל אני אמרתי, אני רוצה, לא רוצה יותר תחרויות כאלה. ובאמת לא נסעתי יותר. הייתי לפני כן, הייתי בברזיל בתחרות, הייתי ביפן, אבל ביפן הגעתי מקום שני.
כן.
באתונה, שזה היה הרבה לפני האירוויזיון, זה היה פסטיבל בינלאומי, הגעתי למקום שלישי.
כן.
עם שוב איתכם. אז אולי בגלל זה בעצם, כשהגעתי למקום 11 וכל כך קיוויתי שהשיר הזה יעבור ויעשה משהו, וזה הגיע רק למקום 11 וזה קצת חרה לי, וידעתי שמשהו לא יהיה טוב, כי הגעתי, זה היה בלונדון, בוומבלי, והייתה שביתה בבי-בי-סי, וחשבו שאולי האירוויזיון לא יתקיים, ובסופו של דבר היה מין אירוויזיון די עלוב, אז עוד הייתה תזמורת על הבמה,
כן.
ואלדת שרים ניצח, הוא כתב את השיר, וקהל ישב משועמם בין קטע לקטע, כי לא היו את הסרטונים האלה יפים, לא הכינו כלום, זה אחד האירוויזיונים הגרועים שהיו.
וואלה,
בדעת,
מעניין. בדעתי. תגידי, אז אני שואל אפרופו, את יודעת, בקריירה כל כך גדולה יש באמת שיאים גדולים מאוד, וגם אכזבות אני מתאר לעצמי, כמו המקרה של האירוויזיון ועוד, ומעניין אותי לדעת, כי זה חלק מלהגשים חלום, באמת להכיל גם את מה שפחות עובד. איך למשל את מתמודדת עם העובדה שאת, לאורך כל השנים מקליטה חומרים, לא תמיד הרדיו מחבק את זה?
תראה, הזמנים משתנים, ריבוי תחנות, יש פה ושם תחנות שכן משמיעים את השירים שלי, ואפילו אם זה בשבת או שישי, אני נהנית מזה מאוד. דברים משתנים, ואני יודעת לקבל את השינוי. אני אבל ממשיכה בדרך שלי, אני מקליטה שירים שאני אוהבת, שאני אוהבת את הטקסט, ולא יעזור כלום אם זה יהיה להיט או לא יהיה להיט.
לא אכפת לך?
לא.
לא, לא, לא.
אני כבר לא שואפת להגיע למצד הפזמונים, למשל. אני מחפשת איכות. ובעיניי השירים האחרונים שהקלטתי בשנים האחרונות, הם איכותיים, במיוחד נגיד השיר הקלטתי שני שירים של יונתן פרלמן, שירים יפהפיים, האחרון עם אדם, עשינו דואט יפהפה שיצא קצת אחרי יום כיפור, זה נקרא ללמוד שוב לעוף, אבל השם המקורי של השיר שכתב יואב גיני, זה היה זמן כיפורים. והיה בזה משהו, איזשהו מסר, שכל אדם צריך לחשוב על תיאור הנפש ביום מסוים, אבל אני חשבתי, לא רק ביום מסוים אחד, אלא כל השנה. אנחנו צריכים תמיד להסתכל מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתנהגים, ולא לבוא ולחפר רק ביום אחד. כן. לא חוכמה.
אז את יודעת, את מדברת על זה נורא בקבלה ושלווה, ואני מאמין לך, את אומרת, אוקיי, אני מבינה, דברים משתנים, ואני, זה בסדר מבחינתי, ואני ממשיכה בשלי. אבל את יודעת, יש הרבה מאוד אומנים שלא מקבלים את השינוי. המקרה הכי קיצוני שכולנו מכירים, דודו טופז. הוא לא הבין ש, אוקיי, עכשיו זה הזמן אולי למנחה אחר. והוא התעקש. איך מקבלים?
רמיגל בשן. הוא חרה לו מאוד שלא משמיעים אותו. אבל אני חושבת שדי השמיעו אותו, אני לא יודע, אולי היו סיבות שונות שאנחנו לא יודעים. אבל יגאל בשן, זוכרים אותו עד היום והזכירו אותו תמיד. יש לו שירים נפלאים, והוא היה זמר טוב, אנחנו הופענו ביחד הרבה. חבל. אני, איך לומר, יודעת לקבל שהחיים ממשיכים ויש שינויים, יש קמת, יש כל מיני דברים, ואין מה לעשות. החיים הם כך, אנחנו נולדים, ובסופו של דבר אנחנו נלך.
כן. טוב, זאת בריאות נפשית. לא באמת, זאת בריאות נפשית, כי אני אומר שוב, הרבה אנשים, בכל מיני תחומים, מתקשים לקבל את השינוי. ואני חושב שכשרוצים להגשים חלומות, ולהיות צריך להיות נאמנות עצמית, ויש לי תחושה שאת נורא נאמנה לעצמך, אומרת, זו המוזיקה שאני מקליטה.
תראה, זה לא אומר שלא היו לי חלומות אז. אני, היה לי חוזה ההקלטות, גם בצרפת, וגם בגרמניה, וקיוויתי שאולי תהיה איזושהי קריירה מסוימת, הקלטתי כן. בגרמנית, הקלטתי בצרפתית, באנגלית, באיטלקית, אבל למדתי גם לקבל, למה? כי אמרו לי, אם את לא תשבי פה, אז אולי לא יקרה. כי אז בכל זאת...
כלומר, תהיה נוכחת באותה מדינה.
באותה מדינה רצו שאני אשאר בגרמניה. ואני אמרתי לו, אני חיה בארץ, אני הייתי מאוד פטריוטית. זה מה שינקתי מההורים שלי, שבאו באוניית מעפילים, בדרך לא דרך, והרגישו שסוף סוף יש להם בית, שהם יכולים להיות חופשיים. ואני כל הזמן ינקתי את זה. ועם זה שנסענו לברזיל לשבע שנים וחזרנו,
כן.
אבל זה היה המקום שלי תמיד.
כן.
אז נסעתי הרבה, הופעתי, אין חור בעולם שלא הופעתי.
כן.
וידעתי שאני רוצה לגור פה. תקבלו את זה או לא? אני זוכרת שבצרפת האולימפיה, שזה העולם הגדול, בדיוק חגג יום הולדת, ורצו שאני הופיע, הייתה צריכה להיות לייזה מינלי, ועוד כל מיני אומנים גדולים שהופיעו באולימפיה, ואמרתי, טוב, אני נוסעת לארץ ואני אחזור. הכרתי את אבא של עמיחי, אמרתי, שלום על ישראל לאולימפיה, וגמרנו, לא עניין אותי.
אז אפרופו הפטריוטיות שלך וישראל, אני חייב רגע, לפני שנגיע לדבר על רשימת החלומות שלך, איך תפס אותך השביעי לעשירי? איך את מסתכלת על האירוע הזה?
אני קמתי בבוקר, ושמעתי את האזעקה, והבן זוג שלי אומר, תחזרי לישון, זה סתם כנראה התקלקל, אמרתי, לא, אני קמה, ואני הולכת לפתוח את הרדיו, או את הטלוויזיה, וחשכו עיניי, אני שומעת אנשים, תבואו, תעזרו לנו, וזה, אני הייתי בשוק, עוד לא קלטתי את גודל האסון שקרה, וכל הזמן זה בתוכי הדבר הזה, זה לא עוזב אותי, אני כל הזמן בדמיון שלי, רואה כל מיני סיטואציות, שאני לא רוצה לדבר עליהן, גם שמעתי דברים וזה חורה לי נורא, אני בזמנו נסעתי עם בועז שרבי, לופיע שם גם, היה איזשהו מבצע, והביא אותנו לאחד הקיבוצים לשיר לתושבים, והיה אזעקה, והיינו צריכים להיכנס לחדר מוגן, אבל התרשמתי מהמקום, אמרתי, איזה אומץ יש לאנשים, קודם כל זה גן עדן, אבל הם כל הזמן תחת אש ואזעקות, אבל הם ממשיכים בחייהם, ומגדלים שם ילדים, והאסון הזה פשוט, אני אחר כך לראות את כל השרוף הזה, אני עד היום, אני לא מסוגלת, לא מסוגלת.
תגידי, הרבה אנשים, כתוצאה מהשביל העשירי, את יודעת, חלק מהאנשים שינו עמדות פוליטיות, חלק מהאנשים הפכו להיות קיצוניים יותר, בעד השלום, נגד השלום, זו המדינה שלי. זה עשה לך משהו? זה שינה בך משהו בהסתכלות על המדינה?
אני דואגת. אני דואגת כי יש לי כבר, בגילי, יש לי נכדים, ואני פשוט רוצה שיהיה להם עתיד טוב בארץ. אני לא רוצה שילכו לגור במקום אחר. הבן שלי, אמנם כבר 3 שנים נמצא בחול, עוד לפני המלחמה, ויש לי שם 3 נכדים, שאני כל פעם צריכה לנסוע לבקר אותם, ואני מתגעגעת אליהם, אבל אני תמיד קיוויתי, וגם עברתי לגור לידם, כדי להיות קרובה אליהם, ואז הוא נסע. אז אני רוצה שיחזרו הביתה, כי זה הבית. אני ככה רואה, הסיפורים של הגלות וכל הרדיפות בכל זמן בהיסטוריה היו רדיפות נגד היהודים. אין מה לעשות, לא אוהבים את היהודים כנראה. גם עכשיו במיוחד. אני זוכרת שכשנסעתי לרוויזיון הייתה אהבה גדולה ואהבו את המדינה הקטנה הזאת שמגיעה להישגים וקיבלו אותי, כאילו,
כן.
אני לא יודעת מי הגיע, כמו שאתה אומר, ברברה סטרייסנד
כן.
הגיע. זה פשוט היה, וכולם באימורים אמרו, את עסקי, אין מה לעשות. וגם הסתפקתי במקום הרביעי, כן. שזה דבר נפלא.
אז מה יהיה? מה יהיה בארץ? אני שואל את זה בתור מי שהיא גילה או כגיל המדינה, וחווית כאן את כל המלחמות וכל המבצעים, ואופת בכל מיני מוצבים ומקומות. מה יהיה?
אני, כאדם אופטימי, מקווה שיהיה פה שינויים, ושנוכל, כי אני לא, קשה לי לקלוט שלא תהיה יותר ארץ ישראל, ושהעם היהודי יצטרך לנדוד שוב. לא יכולה לקבל את זה. צריכים להילחם, לא, אני לא מדברת על המלחמה הספציפית, אבל להילחם על הבית הזה.
כן.
כל הזמן.
עלינו, על היחסים שלנו,
על השאר. על היחסים בינינו גם. מה זה? אני לא זוכרת בצעירותי, בגיל 20, 30, שהיה כזאת שנאה בין העם. הנכון שכולם עכשיו הלכו והתגייסו, חשבו שלא התגייסו, אבל אתה רואה, זה לצד זה. אחד עם כיפה, אחד עם פאות, אחד חילוני. כולם ביחד נלחמים ואוהבים. אני רוצה שזה יהיה הלאה.
כולנו, כולנו, אמן, אמן, אמן. ואני במעבר חד עובר איתך לדבר על רשימת החלומות שלך. תראי, אני אחשוף את השיחות המקדימות שלנו ברשותך. תמיד לפני שאני מזמין לך אנשים, אני מדבר איתם בטלפון, מנחה אותם להכין רשימת חלומות, שמורכבת מדברים אישיים, מקצועיים, עולמיים, התנדבותיים, אישיותיים, ואת אמרת לי ככה בשיחה, אני מצטט, אמרת לי, יובי, אני כבר ב-76 שנותיי, היו לי הרבה חלומות, כבר אין לי, אני פשוט נהנת מהחיים כפי שהם, היו לי חלומות פעם, אבל היום פשוט להיות בריאה. ואני כעסתי אלייך, אמרתי לך, מה פתאום, מה אם את בת 76? סבא שלי, שנפטר כמעט בגיל 100, עד יומו האחרון עדיין היו לו חלומות, אמנם הם היו שונים, הוא לא חלם לטפס על ההימלאיה, אבל הוא רצה לאכול קבבים במסעדה מאוד ספציפית בתל אביב, אז עם מאמץ מסוים, כי כבר היה לו קשה ללכת, לקחנו אותו לשם, והוא רצה מיטה חדשה, זאת אומרת, חלומות זה
בעיני... כן, אני מבינה אותך. בואי נתחיל עם הבריאות באמת.
כן.
כן? אז הבריאות מביאה אותי לבמה, מביאה אותי לתפקד כסבתא, ואני רוצה שזה יימשך.
כן.
אני רוצה להגיע לגיל כזה, שהנכדה הקטנה שלי, שהיא בת 6 היום, שאני אהיה בחתונה שלה. זה חלום.
זהו, אמרת לי באמת, אחרי שככה הבנת מה אני רוצה, אמרת לי, מבחינה אישית קודם כל בריאות, חשוב להיות בכושר, ואני גם עושה זאת, ואני מתכנת לחיות הרבה שנים, על מנת שיוכל להיות בחתונה של לפחות נכדה אחת, יש לי בת 17, והשנייה בת 9, ויש בת 6, אז את רוצה להאריך חיים?
כן.
כן?
כן. אם כמובן אני אהיה במצב, שאני לא אתפקד, אני לא ארצה.
Mm-hmm.
אני מתכננת לשיר, יש לי דוגמה, זמרת שאני מאוד הרצתי בברזיל, בשם אנג'לה מריה, שהיא הופיעה, עד גיל 89.
גם טוני בנט שנפטר לא מזמן, בדיוק, כולל עם אלצהיימר, הוא היה מופיע.
אני ראיתי את שרל אזנבור בגיל 93, הלכתי, רצתי להופעה שלו וישבתי ככה ונהניתי מכל רגע. שתי הופעות שלו בארץ אני ראיתי.
אבל אפרופו גיל 76, ומכיוון שאת מדברת על זה ככה בצורה מאוד מפוקחת, את לפעמים אומרת, יש דברים שאני כבר אולי לא אספיק? את מתעסקת בגיל? את מהרהרת במוות?
לא. אני עדיין מתרחקת מהנושא הזה. גם לא מזמן הייתי בבית הקברות שם בירקון, וראיתי את הבניינים האלה שבנו שם.
קניונים אני קורא לזה.
זה נורא. אני חזרתי הביתה עם הרגשה נוראית, פשוט נוראית. אמרתי, פה אני לא רוצה להיקבר. אני אפילו מעדיפה, אולי זה לא, הדעת לא מרשה זאת, אבל שאולי ישרפו את גופי ואת האפר יפזרו, ושזה יצמיח פרחים ועצים.
האמת שזה מעניין, אילנית פזורה לה בארץ ישראל. האמת שזה...
לא רע, נכון?
כן, וישירו פרפרים מכל מיני... מעניין, קונספט מעניין.
הנה, אני אוהבת פרפרים.
כן?
מאוד.
אחד החלומות שלך, וגם הזכרתי את העובדה שהבן שלך באמת, עמיחי, עבר לפני כמה שנים בענייני עבודה, לגור באתונה עם הנכדות שלך, והחלום שלך, את אומרת, שכולנו נחזור להיות ככה קרובים.
כי אתה יודע מה, השמחה הגדולה שלי תמיד, כשהייתי מגיעה ביום שישי, או לבית של הבת שלי, או לבית של עמיחי, בני, הם גרו הרי בצמידות. קוטג' ליד קוטג', קיר משותף, הילדים עוברים מחצר לחצר, והיינו כולנו ביחד. מי זה הביחד? המחותנים שלי, קודם כל. האחים של קלתי. לנטלי יש אח אחד, שזה עמיחי, ככה היא מחשיבה אותו. והנכדים, כולם ביחד. ואבא של עמיחי, שהיינו בידידות טובה, וצר לי שהוא הלך לעולמו לפני 3 שנים, והחצי אחות של עמיחי, והאימא שלה, שהיא חברה שלי, אז הכל הביחד הזה, וכל אחד מכין משהו, ומביא,
כן.
וילדים משתוללים, וזה כיף בשבילי.
את יודעת מה, אז אני רוצה דווקא להיעזר בך, וגם לעזור למי שמקשיב וצופה בנו. אנחנו הרבה פעמים מגדלים את הילדים, מפנטזים על כל מיני שבתות משותפות וחגים, ואז הילד או הילדה יש להם חלום אחר. הם רוצים, מסיבה כזו או אחרת, לעבור לחול. איך מכילים את זה? איך מפרגנים?
בהתחלה מאוד כאב לי, אבל אמרתי, זה החיים שלו, הוא רוצה להתקדם, הוא עוסק שם במה שהוא אוהב, למרות שאתה יודע, היה לו פעם חלומות להיות שחקן,
נכון.
והוא פעם ליווה את זהב הבן בגדם אירוויזיון, בליווי, אבל הוא ירד מזה ואני שמחתי, לא רציתי שהוא יהיה בשור בזה.
באמת?
לא, שום פנים ואופן לא רציתי.
למה? דווקא את עם כל ההצלחה הגדולה הזאת?
כן, כי יש גם דברים לא טובים.
מה למשל?
אני לא יודעת, החיים האלה של שחקן או זה, הוא ניסה, הוא היה בלוס אנג'לס, ישב שם כמה חודשים, ובסוף כשהוא עזב, אז קראו לו לאודישן, הוא כבר היה פה, ופשוט הוא ירד מזה, וטוב שכך, הוא מתעסק בנדלן, הוא בונה, ואני שמחה מזה.
אז את אומרת, בהתחלה היה לך קשה, אבל אז פשוט שחררת, אני חושב שזה משהו...
אני נוסעת אליו.
כן.
מה זה שעתיים לטוס לאתונה?
את יודעת, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד, שוב, את אישה בריאה בנפשך, ואני חושב שזה מאוד בריא, כי אני זוכר שכשהייתי בן 20 וקצת, בדיוק סיימתי לימודי משחק, והגעתי לאמא שלי, אני גם בן יחיד, ואמרתי לה, אמא, אני עובר לארצות הברית. ואמא שלי הייתה כל כך בשוק, שהתגובה הראשונית שלה הייתה, ומה יהיה איתי? ואני זוכר שמאוד כעסתי עליה, כי אמרתי לה...
אני מבינה אותה.
את מבינה אותה.
מאוד.
אבל את גם מבינה אותי? את הרצון שלי או את הכעס שלי עליה? כי אמרתי לה, אמא, כשאת ואבא התגרשתם, אני לא זוכר ששאלתם אותי. התגרשתם כי זה היה הרצון שלכם. זה הרצון שלי. זאת אומרת, אני חושב שהורה צריך לכבד את שיגונותיו במרכאות של הילד.
זה ברור, אז אני אומרת, יש את זה ואת זה.
כן.
מצד אחד, לא כעסתי, אבל כאב לי, שהוא עוזב את ארץ ישראל. זה היה בשבילי, כי קיוויתי שפה הוא יתפתח, והוא בנה פה משפחה, 3 נולדו פה.
כן.
ו... אשתו, דרך אגב, לא כל כך רצתה בהתחלה, רעייתו.
אבל אולי די כבר עם הארץ ישראל, את יודעת, זה, שוב, יש בינינו פער גילאים, את בת 76, יש איזה משהו בישראל, אני חייב לומר, שאם מישהו עוזב, אז הוא נוטש, הוא עורק, הוא יורד.
אני לא מדברת ככה.
לא, אני יודע, הוא מתקדם בחיים. למה באירופה זה לגיטימי לעבור מצרפת לאנגליה ולפורטוגל?
אז זה מה שחשבתי אחר כך. כן. הוא רוצה להתקדם בחיים, זכותו, אז אני אעשה את המאמץ. כל זמן שיש לי את הכוח, אני אסע אליו.
כן.
והם באים לפה. הם באים לפה בפסח, הם באים לפה קצת, הם נוסעים, לפני שהם נוסעים לתאילנד לחודשיים, אז הם עוברים פה כן. לאיזה 10 ימים.
כן. אז את שחררת.
שחררת באהבה. לגמרי.
אפרופו לטוס, אחד החלומות שלך זה להגיע לראות את הזוהר הצפוני.
כן.
וואו, הייתי שם. מדהים. מה מונע ממך?
לא שמונע ממני, אני... דרך אגב, נו. יש לי את החלומות האלה לנסוע, אבל אני, עד שאני, לוקח לי זמן עד שאני מתארגנת בזה, ולהיכנס למטוס, אפילו לאתונה, הוא אומר לי, הבן שלי בטלפון, מה הבעיה? אז זה כמו שאת נוסעת לילד.
נכון.
קני כרטיס וזה, לא יודעת, יש בי משהו, ועכשיו בכלל שיש לי כלבה בבית, שאנחנו מאוד אוהבים אותה, קשה לנו להכניס אותה לפנסיון.
תביא לי אותה, אני תהיה עם הכלב שלי, מה הבעיה?
כן?
כן, אם את רוצה לטוס לזוהר הצפוני, וזה מונע ממך, התירוץ הזה, אני מתחייב כאן קבל עם ועדה, הכלבה שלך אצלי.
כי יש עוד הרבה מקומות שאני רוצה לנסוע.
מה עוד?
מה עוד? תראה, יפן הייתי בהרבה ארצות הייתי בהונג קונג, הייתי באוסטרליה הרבה פעמים. בהופעות, כן. אז אני תמיד מנצלת, שאני באה להופעות, נשארת ליהנות קצת,
כן.
נוסעת.
אבל אני, תקשיבי, אני לא רוצה להלחיץ אותך, אבל את בעצמך ציינתי את הגיל 76, אז נו, הזוהר הצפוני, את רוצה בגיל 95 לטוס לשם?
לא.
אז נו, אז יאללה, בוא נקדם את זה.
אנחנו נקדם.
אני מתקשה, אני מטריד אותך כל שבוע בטלפון.
אוקיי.
והכלבה אצלי.
אבל זה אפשר רק בקיץ לנסוע, נכון?
את מתחילה עם התירוצים?
לא.
לא, לא רק בקיץ, לא, 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 אפשר בכל מיני מות. יש תקופות טובות יותר.
יש תקופות.
אבל בואי תנעצי את זה ביומן.
אני בן אדם של קיץ, אז אם אני אצטרך לנסוע ועליי חבילות שלמות של בגדים.
יהיו קצת חבילות. כתבת ברשימה שלך מבחינה אישית לחיות באושר באלף, ואני מנסה לעשות את המיטב על מנת להיות מאושרת, לחייך הרבה ולהיות שמחה תמיד. תקשיבי, זה, כולם רוצים להיות מאושרים יותר. איך את מצליחה להיות מאושרת?
זה עניין שפה, לחשוב כך. אני קמה בבוקר ואני קמה מאוד מוקדם, בין 6 ל-6:30. הדבר הראשון שאני שומעת, ציוט ציפורים במרפסת שלי. יש לי 3 מרפסות ענקיות, מלא צמחים ופרחים, אני נהנית, יש לי פירות, והדבר הראשון שאני עושה זה להקשיב, וזה נותן לי זה משהו, אני רואה את הצופיות הקטנות האלה מגיעות, למצוא את הצוף מהפרחים, אני נהנית מזה. אני יושב, עומדת ככה, ליד החלון של האמבטיה דווקא,
כן.
לא להפריע לבן זוג שלי, שהוא ישן, ואני רואה אותם עוברים מעץ לעץ, זה בשבילי משהו. ופשוט לקום ולהגיד מה אני עושה היום. להיות פעילה זה מאוד חשוב. אני גם פעילה פיזית, לא הרבה, אבל אני עושה. קודם כל אני ב6:30 יורדת עם טס, קוראים לה טס, ועם הכלבה שלי, ואנחנו עושות סיבוב שלם, מטיילים, נושמים אוויר טוב. אתה יודע, אני הרי גרתי עד לא מזמן, לפני 5 שנים גרתי באיכשהו כפר, כפר שמריהו.
כן, כפר שמריהו, היו לך סוסים.
צוחקים ממני שכפר שמריהו זה כפר, אבל זה כפר.
כן.
ויש שם המון ציפורים, והמון שקט. וקצת קשה לי עכשיו, שאני שומעת את הרעש בדבורה נביאה, אז מתרגלים לזה בסופו של דבר. בגלל זה מיליתי את עצמי בעצים ופרחים, כדי שיבואו הציפורים, ואני לא יודעת, אני אדם אחר, אני מאכילה את הדררות, את האורבים, אני שמה להם אוכל.
אוי, את מהאנשים האלה שמאכילים את החיות ברחוב.
לא ברחוב.
אוקיי.
יש לי מרפסת מהמטבח, שם אני שמה קערה ליונים, כל יום בבוקר הם אוכלות אוכל משובח, ושמה על השולחן, יש לי משולחן, ויש שם תחרות בין האהובים והדראות. לא הדראות, המיינות,
סליחה. כן, כן. אז זאת אומרת, בעצם מה שגורם לך בין השאר אושר, תחושת אושר, זה בעצם לקבל את היום בשלווה. להתחיל את זה בשקט.
כן.
להקשיב.
אנחנו שומעים הרבה מוזיקה קלאסית בבית. אפילו תוך כדי בישול וזה, אנחנו עם מוזיקה קלאסית.
אז תראה, במסגרת, מעניין אותי, כי ככה, כשהתכוננתי לשיחה איתך, וכשאמרת, אני רוצה, אני שואפת תמיד להיות מאושרת, אז עניין אותי לדעת, אתה יודעת, התגרשת 3 פעמים, לאורך חייך. האם...
מה לעשות?
לא, בסדר, אבל האם זה גם חלק מחיפוש אחרי האושר והדיוק, להגיד, אוקיי, זה כבר לא מתאים לי יותר? מבלי להיכנס לפרטים, לפרטים, את יודעת?
לא, חיפשתי באמת. חיפשתי את האושר הנכון. לא אושר פייק, אתה יודע. והגעתי לזה. אמנם בגיל מאוחר, אבל אני מאושרת.
אבל זאת נקודה מעניינת, זו נקודה גם של תקווה, שדווקא הייתי רוצה לדבר על זה, זאת אומרת, כי התגרשת בפעם האחרונה בגיל 70.
יש תקווה ויש סיכוי.
נכון? לא, בגיל 70...
לא התגרשתי, חיינו ביחד.
אוקיי, נפרדתם, בסדר, נפרדתם בגיל 70. אתה יודעת, זה גיל שנורא מפחיד, הרבה אנשים שרוצים...
פחדתי מאוד.
כן?
לקח לי זמן, חשבתי שאני היחידה שעושה את זה. לאט לאט אני הלכתי אז... לשיחות.
אצל פסיכולוגית.
כן, והבנתי, מה איתה? את לא יחידה, אם את רוצה. היא לא המליצה לי כמובן, וזה, היא דיברה איתי, והביאה אותי למסקנה, שמה שרציתי, שאני אעשה את מה שאני רוצה.
כן.
ואני אספר לך דבר אחר, אני איזה פעם באתי לתוכנית טלוויזיה, אחרי שיצאתי מהמאפרת שתקנה לי, כי אני תמיד מתאפרת לבד, ישבתי בחוץ, והיא משוחחת עם הספר שמסדר את השיער, והיא אומרת לו, אל תשאל, סבתא שלי, בת 85, היא עזבה את סבא שלי. ואני התחלתי לצחוק בשקט, לא היה לי נעים. אז הוא אומר, מה, את רצינית? כן, נמאס לה.
אז... ועדיין... איך עושים את הצד הזה? אני אומר שוב, לטובת מי שמקשיב לנו, כי אני מכיר כל כך הרבה אנשים צעירים, בני 30, בני 40, בני 50, שאומרים, זה כבר לא מתאים לי, או זה לא מדויק לי, כי אנשים משתנים. מאיפה מגייסים את הכוח להגיד, אני מוכנה לצאת לפרק חדש בגיל 70?
צריך להאמין לזה, צריך אומץ, כי אני מכירה הרבה אנשים שנשארים וסובלים. אז או שזה יהיה קשה לי, קשה לי, והוא יהיה אלמן, או שההפך.
כן.
לא רציתי להגיע לזה. עם אבא של עמיחי, זה היה פשוט, כי הבנתי שהוא חותר למקום אחר.
כן.
אבל היה, ואיתו הייתי נשואה, והיה לי ילד, והוא לא עשה לי שום בעיות. התגרשנו כמו שצריך, והמשכנו להיות בקשר.
אז מה, בגיל 70 פתאום את מוצאת עצמך רווקה, מה, את פותחת טינדר? את יודעת בכלל מה זה טינדר?
לא.
אז איך הכרת, איך מכירים? בגיל 70?
איך אני... זה לא שהכרתי, זה מישהו שהכרתי קודם, הרבה שנים, אני פעם ראשונה שפגשתי, הוא הייתי ב-19, אני הייתי נשואה והוא היה נשוי, ולימים הוא היה בלהקת קרמון, אני עזבתי את להקת קרמון, דרכנו תמיד הצטלבו איכשהו.
קצת כמו חני נחמיאס ויהודה אליאס, שפתאום התאחדו להם אחרי...
אני ראיתי אותו שנים, הוא עזב את ישראל בשנת 72, כן. אבל הוא היה בא לארץ במסגרת העבודה שלו, הוא עבד ב-TWA, פגשתי אותו מדי פעם עם כל החבר'ה וזה, ופעם אחרונה, זאת אומרת, פעם כשהוא בא לארץ לביקור, עשינו מסיבה גדולה ליונתן קרמון, והוא היה שם, והתחלנו לדבר, אלן, מה נשמע, לא ראיתי אותך הרבה זמן, מה קורה וזה, אז סיפרתי לו שאני נפרדתי וזה, אז הוא בא ואומר לי, את רוצה ללכת לארוחת ערב? אמרתי, בסדר.
הבנת שזה רומנטי?
לא, הוא אמר, בהתחלה כידיד כזה ש... ידיד, שלא תמיד ראיתי אותו. פגשתי את האישה שלו הקודמת והכל, שגם הייתה דיילת. אחרי זה, אחרי הפגישה הזאת, הוא נסע, והוא אומר לי, את יודעת מה, אני רוצה לבוא לארץ, את מוכנה לחיות איתי?
וואו.
ככה. אמרתי לו, כן.
וואו.
אמרתי לו, אחר כך שהוא בא, אמרתי לו, ננסה.
וואו.
והניסוי הזה כבר...
כבר כמה שנים?
עוד מעט יהיה 5 שנים.
וואו, תקשיבי, אני חושב שזה סיפור מאוד מאוד מרגש, ומאוד נותן תקווה לכל מי שמקשיב לנו, גם חבר'ה צעירים שמפחדים לפרק את החבילה, שמה הם יישארו לבד. זה סיפור מדהים, ומרגש.
קודם כל, אנחנו חברים טובים.
כן.
והוא אדם מאוד מיוחד. אתה יודע, זה שהוא חי בארצות הברית, קשה לו לחיות פה דרך אגב, אבל הוא אומר, בגללך אני חי פה. הוא לא היה רוצה לחזור לארץ, כי הילדים שלו בארצות הברית.
כן.
והוא הרבה דברים לא אוהב פה, אבל...
אוקיי, אז זה סיפור מקסים בעיניי, ואני רוצה להתקדם, אין לנו עוד הרבה זמן, לגעת בעוד כמה חלומות שרשמת, כתבת, אני אשמח מאוד להקליט דואטים, לא משנה עם מי, אני מאוד אוהבת את הזמרים והזמרות הישראליות, ואני מאוד מקווה לעשות... כמו לדוגמה עם הדואט שהזכרת עם אדם, מה את עושה בשביל שזה יקרה?
תראה, אני אדם מאוד די סגור מבחינה מסוימת, ואני לא אפנה ואגיד, אתה רוצה להקליט איתי או מה? אני מאוד מקווה, אני עובדת עם משרד, ויש לי מנהלת אישית, את מירה שפיגל וזה, מאוד מקווה, שמתוך כל האומנים ששמה יש במשרד, אולי יצא משהו. אני מקווה.
את איבדת את זה בפניה?
כן, דיברתי איתה.
אוקיי.
זה החלום שלי, אני רוצה.
מצוין, אז אני מנצל את המצלמה שלי, ואני פונה למי שצופה בנו, למשל, אני אגיד מי אני חושב.
מי?
עידן רייכל, שעושה לא מעט דואטים, אז אם אתה מעוניין, בשיתוף פעולה עם אילנית, היא תשמח, תעשי עם הראש כן.
כן, בטח.
ריטה, ירדנה ארזי, עומר אדם.
תראה, אגב, ירדנה ארזי, היא עירכה אותי, אני עירכתי אותה בהופעות שלי, ויש לנו מעריצה משותפת, והיא כל הזמן אומרת, למה אתם לא מקליטות שיר ביחד?
נכון, הנה, יום העצמאות ה-80 באופק, אילנית וירדנה ארזי, תתחילו לעבוד על זה. עומר אדם אמרתי, מירי מסיקה, קרן פלס, לא חסר. יש לנו כאן אייקון תרבותי, אני מנצל את הבמה ואני מזמין, אם יפנו אלייך, את פתוחה לשיתוף פעולה?
כן, בטח.
פתוחה, מצוין. אני נוגע בעוד 2 דברים אחרונים, לקראת סיום, כתבת, זה הפתיע אותי, אני קצת עצבנית לפעמים, אז אני עובדת על זה, לא להיות עצבנית יותר, ולקחת את החיים בצורה חיובית. את עצבנית? את נראית לי האישה הכי רגועה בעולם.
לפעמים יש דברים שמעצבנים באמת? אותי, אין מה לעשות.
מה למשל מעצבן אותך?
כרגע להמציא משהו.
לא, תני לדוגמה עליהם, מתי פעם אחרונה שהתעצבנת?
כבר לא זוכרת.
אוקיי.
אני מאוד כזאת, אז מצבן אותי, למשל שיש לי טפטופים עכשיו בבית, אז כל הזמן הבן זוג שלי אומר, זה ניתן לפתרון, תזבי וזה, אני באמת חושבת אחר כך בהיגיון. זה סתם דוגמה קטנה.
כן.
אבל דברים גדולים יותר, אני לא מתעצבנת יותר, גמרנו.
מה זה גמרנו? זאת אומרת, עבדת על זה? זה מעניין אותי שוב, כי אני חושב שחלק...
קודם כל, אני חי עם בן אדם, שהוא אומר, אנחנו חיים עכשיו, ויש לנו עוד כך וכך שנים, אולי, לא יודע, אנחנו שנינו רוצים לחיות הרבה. הוא אומר, למה? בשביל מה להרוס את הבריאות?
כן,
הוא לימד אותי.
כן.
לימד אותי לא להתעצבן.
דבר חשוב מאוד, לא להתעצבן, בעיקר בתקופה המאתגרת הזאת, ובזה אני גם רוצה לסיים, כי כתבת...
יש עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד. אני, השירה שלי מאוד חשובה לי, ואני אוהבת את הקהל שלי. זה החלום שאני רוצה שימשיך, להופיע, להופיע. אני רואה את התגובות של הקהל, זה עושה לי טוב על הנשמה, ובגלל זה אני גם כל יום שישי, ב9 בבוקר מתייצבת אצל המורה לפיתוח קול שלי, ועושה, לוקחת שיעור פיתוח קול, עד היום.
בגיל 76, את עדיין לוקחת שיעורי פיתוח קול?
כן.
וואו. אגב, אני חושב שזה גם מדהים, וזה גם שיעור למי שמקשיב לנו עכשיו. זאת אומרת, לא להגיד, אני כבר...
אתה יודע כמה דברים למדתי ממנו, וכמה דברים... תראה, הרבה זמרות בגילי כבר לא יכולות לשיר באותו סולם שהם הקליטו פעם.
כן.
אני שרה את אי שם באותו סולם. אני שרה כל השירים. יש אולי שני שירים שהורדתי סולם בגלל שראיתי, רציתי שהם ישמעו אחרת ולא גבוה. אבל הוא הביא אותי לכך שאני היום יכולה גם לשיר קטע קלאסי ב...
וואו, מדהים. אז את עדיין, אני חושב שזה שיעור. זה שיעור להמשיך ללמוד. את יודעת, אני, יש לי ספר חדש בקרוב יוצא, נקרא הפריצה, ואני אומר... אי אפשר לנוח על זרי הדפנה, אין מושג מי המציא את המשפט לנוח על זרי הדפנה, גם זה לא נוח, נראה לי לנוח על דפנה.
בדיוק, זה קטן גם.
ולהמשיך, להמשיך, להמשיך, לשאוף כל הזמן, להשתכלל ולהשתפר גם, כמו שאת אומרת, בגיל 76, את לא מפסיקה.
תראה, כל הקריירה שלי, זה היה בית ספר אחד גדול, משנה לשנה, מהופעה ולהופעה, למדתי כל הזמן איך להשתפר, ואיך לעשות דברים.
כן.
ואיך ללמוד מה אני רוצה בדיוק, ומה אני רוצה לשיר בדיוק. תראה, יש חלומות שלא הקשמתי, רציתי, היה לי הזדמנות להופיע בקזבלן, גם אצל גודיק, וגם אחר כך אצל בסרט.
כן.
ובהתחלה, הפעם הראשונה, זה היינו צמד צעיר, אז שלמה אמר לי, מה אני אעשה? את תלכי לתיאטרון ואני מה אני אעשה? הייתי צריכה להופיע עם יורם גאון, כן? בתור בת זוגתו.
כן.
ואחר כך בסרט, הייתי צריכה להופיע בקזבלן בסרט, ובסוף לקחו את אפרת לוי, למה? כי אני הייתי צריכה לנסוע לאירוויזיון ב-73. אז אמרתי, קודם כל אני זמרת, קודם כל כן. אני נוסעת לאירוויזיון.
אז אני נוגע בחלום האחרון, שהוא אני חושב משותף לכל מי שיקשיב לנו עכשיו, שנחזור להיות מדינה שפויה יותר, ושמתפקדת. ואת יודעת, אחד השירים שלך, המופלאים, שעובר מדור לדור, זה בשנה הבאה. שרה שם, בשנה הבאה אני שבל המרפסת.
או תראה, או תראה כמה טוב יהיה, ואני לא יודעת, אני ממש ממש מאמינה שזה יהיה.
הלוואי, אמן, אני יכול לאתגר אותך ככה לקראת סיום, למרות שאנחנו בלי תזמורת כאן באיזה הקפלה הקטנה של בשנה הבאה.
את הבית או את הפזמון?
מה שאת רוצה.
או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
מה אני אגיד לך? אמן, 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 הלוואי, ושכל החטופים יחזרו הביתה, וכל מפוננים יחזרו הביתה, ושבאמת...
קשה לי כל פעם לראות את התמונה של שני הילדים הג'ינג'ים היפהפיים האלה. אני חושבת על הנכדים שלי, אם זה היה קורה להם, אני הייתי משתגעת.
אגב, לסיום, מה את יותר, אילנית או חנה? כי לא כולם יודעים, אבל השם שלך המקורי הוא חנה, והשם הבמה הוא אילנית.
אני נושאת בגאווה את השם חנה, זה היה השם של סבתי שנספתה בשואה, במשרפות, וכל מי שמדבר איתי, אז יש כאלה כמובן בעבודה שקוראים לי אילנית, אני לא כל כך אוהבת את השם הזה, נגיד.
באמת?
לא.
אוקיי, זאת כותרת, אילנית, לא אוהבת את השם אילנית.
לא כל כך, זה כזה מאוד מתוקי כזה, אני לא יודעת. חנה זה, אבל לא החלפתי. ואני חושבת שעל הקבר שלי בכל זאת יהיה כתוב חנה דבורה גת. אני נשארתי גת, זה השם של אבא של עמיחי.
אז קודם כל, חנה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה, ואני מקווה שעד שיהיה כתוב על הקבר של החנה דבורה גת, זה יהיה עוד הרבה 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 שנים, שתקשימי את כל החלומות שיש לך, גם המקצועיים וגם האישיים, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת.
תודה לך שהזמנת אותי, היה לי כיף, לא רגיל, יובי יקר שלי.
תודה, תודה רבה.
ועוד דבר אני רוצה להגיד לך, אמא שלך הייתה בשבילי דוגמה שאפשר להגשים חלומות. היא הייתה אישה נפלאה, אני זוכרת שהקלטנו יחד קליפ,
נכון.
והיא הייתה נהדרת יחד עם הבת הגדולה שהיא הייתה נכון. אז בת ארבע אני נכון. חושבת, יחד עם הנכדה שלי שהייתה בת ארבע.
כן, כן, כן. אז אמא שלי באמת, למי שלא מכיר את הסיפור, היא כשאימא חלום ובגיל 60 הפכה להיות דוגמנית.
מה, היא הייתה נהדרת.
היא הייתה נהדרת ואז הסרטן הגיע לצערי, אבל יש בזה משהו אגב מנחם, לדעת שהיא הגשימה את החלום.
היא השראה להרבה אנשים.
כן.
היא השראה לי.
באמת?
כן.
וואו.
אני אומרת לך את האמת, כן. שאפשר להמשיך ו- 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 ולחלום.
אז זה מרגיש אותי, כי תראית, כי אמא שלי הריצה אותך, ואמא שלי בילדותה, היא סיפרה לי שבנעוריה, היא הייתה לוקחת מגעץ, ומגעצת את השיער שלה, כי ככה פעם עשו אולי הפנים, כדי להיראות כמו אילנית. וגם הבלונד שלה היה בלונד אילנית, למרות שעכשיו את בשיער כבר אפרפר. אילנית.
אבל אני נשארתי חנה אילנית עם האפור.
אילנית, חנה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה לכל שמי שצפה בנו והזין לנו. אם תרצו לצפות שוב או לחילופין, לגלות עוד פרקים במעבדה להגשמת חלומות, חפשו בספוטיפיי, חפשו ביוטיוב, חפשו בגוגל, באפל מיוזיק, בכל הפלטפורמות. תודה רבה, תודה.
תודה לך.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.